מפגשים פסיכולוגיים על הדרך.
שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 22 של הפודקאסט State of Mind. אני דוקטור איציק אלפסי, היום יש לי הכבוד לארח את יובל פרוינד, סופר, מנחה קבוצות לימוד במסגרות שונות, עוסק בכתיבה בתחומי הרוח, בעיקר על תורת הרב קוק, שעליה אנחנו נדבר היום. שלום יובל.
שלום, שלום.
אני אתחיל בסיפור קצר. לפני 3-4 שנים, אחותי הראתה לי איזשהו ציטוט, שלא ידעתי את מקורו, שהולך ככה. והתשובה הראשית, שהיא מאירה את כל המחשכים מיד, שישוב האדם אל עצמו. ואומרת לי, זה מאורות התשובה של הרב קוק. וזה מיד תפס אותי. הדברים הללו מיד תפסו אותי, דיברו אליי באופן מאוד מאוד עמוק, ובעצם התחלתי להתעניין יותר ויותר במשנתו של הרב קוק, ובעיקר בתפיסת העולם הפסיכולוגית שלו, וכך בעצם הגעתי לספר שלך, שנקרא פסיכולוגיה של מעלה, ובמהלך השנים האחרונות הספר הזה ליווה אותי במהלך הימים הנוראים, בשעות הארוכות בבית כנסת, יש ככה בכל התפילות, יש מה שנקרא קצת רגעים מתים, ובמקום ככה לבעוט בתקרה, קראתי בספר הנפלא שלך, והחכמתי הרבה מאוד על משנתו הפסיכולוגית של הרב קוק, ועל זה אני רוצה לשוחח איתך היום. ונתחיל מהעניין הזה, אנחנו ככה לא הרבה אחרי יום כיפור, העניין של התשובה, והאמירה הזאת היא של הרב קוק, שהתשובה הגדולה ביותר, שמאירה את כל המחשכים, לזו שישוב האדם אל עצמו, זה שונה מאוד מכל מה שאני חשבתי על תשובה, כי אני חשבתי תשובה זה לשוב אל אלוהים, לשוב לאלוהים.
כן, אני חושב שאצל הרב קוק זה על אותו ציר. זאת אומרת, ברור ש... קודם כל ברור שתשובה זה שינוי פנימי, זה שינוי אופי, זה שינוי של תפיסות ושל רגשות ושל מעשים בסוף, כן? אבל ודאי שזה שינוי פנימי ולא איזה פרקטיקה נטו. ואם זה שינוי פנימי, אז לא יכול להיות שאדם לא יהיה קודם כל מודע לעצמו. זאת אומרת, אתה יכול לעשות מיליון פעולות ולהתאמץ באלף וריאציות של מאמץ, אבל אם אתה לא מכיר את עצמך, מה הנקודה שלך, איפה הבאגים שלך, איפה היתרונות שלך, ואתה לא, אז לא התחלנו בכלל. זה דבר ראשון, כאילו. ואצל הרב קוק, הכל זה לא רק איזה, אני אגיד, עבודה פסיכולוגית, אלא זה התחלה של הקשבה לנשמה שלך, שהנשמה היא כבר איזשהו קול אלוקי שבתוכך. לכן זה הציר, הציר הוא קודם כל תהיה מודע לעצמך, נקה את הרעשי רקע, תתחיל להכיר את עצמך, תבין מי אתה, ואז מתוך זה תוכל להקשיב למשהו אפילו יותר עמוק שנמצא בך, רצונות יותר עמוקים, שאיפות, כמיהות ראשוניות, ששם זה כבר ממש להקשיב דרכך לקדוש ברוך הוא. נגיד את זה.
אז אם אני מבין נכון, אומר בעצם הרב קוק, שתשובה זה בעצם תהליך של חיפוש עצמי. הוא מאוד מעודד אותנו להתעסק בעצמי שלנו, להתעסק בעצמנו, להיות בעצם מרוכזים בעצמנו. אבל הוא אומר, אבל לא בצורה קטנונית ואגואיסטית. כי מי שעסוק בעיקר בעצמו, זה באמת אנשים שעסוקים בעיקר בצרכים שלהם, בדחפים שלהם, בעיקר ילדים. ואולי אנשים, אופי ילדותי נקרא את זה. איך באמת עושים את זה? זאת אומרת, מה הכוונה להיות עסוק בעצמך לא באופן ילדותי אגואיסטי, להיות עסוק בעצמך באופן בוגר, שמאפשר לך להגיע לרמת תודעה גבוהה יותר?
כן, אז קודם כל באמת זה מה... ברור לך שהעצמי יש לו הרבה שכבות. כמו שאמרת, יש את השכבה של הצרכים וזה, ש... היא שכבה מאוד קדומה וחשובה, אבל היא צריך גם באיזשהו שלב להיגמל ממנה. ואני חושב שהרב קוק מכוון הכי גבוה שאפשר, או הכי עמוק שאפשר, נגיד בדימוי פסיכולוגי. זאת אומרת, זה לא רק שיהיה לי נעים, אלא לחפש באמת מה הנקודה הכי עמוקה בחיים שלי, מה האופי שלי, וזה נבירה, זה חיפוש גם של שנים, זה לא איזה פעם אחת שאתה עושה, יושב עם דף ודוקר את הנקודה. זה, עכשיו, ברגע שמצאת את זה מבחינת הרב קוק, אני חושב שזה ההבדל בין ליפול באגואיזם, ברגע שמצאתם את זה, זה הופך להיות שליחות שלך. זה לא עכשיו שיופי, מצאת ואתה מיוחד ואתה נבדל מכולם ואתה אגו טריפ, אלא ברגע שמצאת את זה, זיהית מה תכונת ההשפעה שלך, ומעכשיו זה שליחות, זה אחריות, זה מסירות, דרך הנקודה, החזקה שלך.
זה בעצם מה שאתה בעצם יכול לתרום לעולם, אם אני מבין נכון. זאת אומרת, הרב קוק מדבר הרבה באמת על העניין הזה של הייחודיות, וכאן זה מאוד מתחבר לי לרעיונות בפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית וההומניסטית, שמדברות על כך באמת שלכל אדם יש את הייחודיות שלו. הוא צריך לשאוף בעצם להכיר את הייחודיות שלו, ובעצם בכך הוא בעצם יכול להביא את התרומה שלו שרק הוא יכול להביא לעולם, במונחים רוחניים, דתיים, אפשר להגיד אולי את השליחות שלו, את התיקון שלו, את התיקון שלו בעולם.
כן, לגמרי.
והתהליך הזה זה בעצם סוג של תהליך, אם אני מבין נכון, של מימוש עצמי. זאת אומרת, בסופו של דבר, כדי שאני אוכל לממש את את המקום, את התפקיד שלי בעולם, אני צריך לממש את העצמי הייחודי שלי. וכאן התפיסה שלו היא מאוד יפה בעיניי, ואני תוהה אם אני מבין נכון, מה זה מימוש עצמי. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו חושבים היום על מימוש עצמי, יש לנו איזשהו אידיאל של איך נראה אדם שמממש את עצמו, אדם שמקשים את עצמו. איך נראה האידיאל הזה? אדם ש... יש לו קריירה, יש לו כסף, יש לו נכסים, יש לו אולי יהוד מאושרת, ילדים, כל מה שנראה לנו כמה שהחברה מלמד אותנו שצריך לראות אדם שמממש את עצמו. אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, פה אנחנו מדברים באמת על לממש את המשהו הייחודי שלך, זאת אומרת לא משהו בעולם החיצוני, אלא משהו בעולם הפנימי שלך.
נכון, והרבה פעמים יש גם מתח. זאת אומרת, הרבה פעמים, אולי כמעט תמיד אני אגיד, מה שהחברה מבקשת ממך, או דורשת ממך בכל מיני צורות סמויות וגלויות, בין מה שאתה מזהה כאיכות ייחודית, יש הרבה פעמים מתח מאוד גדול ומלחמה בין זה. זאת אומרת, אדם יכול הרי להתמסר לרצונות של החברה, למה שהתרבות מאוד מאוד מאדירה, והרב קוק כותב הרבה פסקאות של האובדן העצמי. אפשר להגיד שכשאדם מממש את עצמו בעיניים של החברה, הוא כנראה גם מאבד את עצמו בדרך. זה כמעט, אם הוא לא עשה בירור טוב, זה כמעט בטוח שזה מה שיקרה. כי החברה היא תמיד יותר במדדים, היא תמיד יותר בהישגים, בהחצנה, בהשוואות, וזה תמיד לא, זה גס מדי בשביל שזה באמת יביא את האיכות העדינה של האדם. אז ברגע שאתה נשאב לפרמטרים האלה, כנראה שאתה בגלות, בלשון הרב קוק.
או, זה מאוד יפה, זאת אומרת, אתה בגלות מהעצמי שלך.
בדיוק. יש פסקה, היא מופיעה בספר, מאוד מפורסמת, של בקשת העני עצמי, שהוא פותח אותה בפסוק מספר יחזקאל, ואני בתוך הגולה. והמשמעות הפשוטה היא שיחזקאל באופן חריג משדר מבבל, כי הוא כבר, הוא נביא של גלות. אבל הרב קוק עושה לזה איזה דרשנות, שהוא אומר, יש מצבים שאני בתוך הגולה. אני פועל, מתפקד, אפילו מאוד מוערך, אפילו כתבות שער, לא יודע מה, ודווקא זה, דווקא הצלחה, לפעמים, לא חייב להיות, אבל מרחיקה אותי מהיכולת הקשבה לאיכות הייחודית שלי, כמו ש...
וואו, זה מאוד רלוונטי לתקופה שלנו, בכלל הדברים של הרב קוק מדהים כמה שנכתבו לפני 100 שנה ויותר, נכון?
נכון.
מדהים כמה רלוונטיים לתקופה שלנו, אתה מדבר פה באמת על משהו שהרבה מאוד אנשים מתארים בחברה בת זמננו, התחושה הזאת היא כן, שיש לי המון הישגים, כמו שאתה אומר, בעולם החיצוני, ואני מוערך, ויש לי אולי איזה תפקיד, אבל אני מרגיש תחושה של רקנות. אני מרגיש שזה לא זה, שאני לא שזה לא מספק אותי.
ממש.
וזה מתחבר לי לדברים שקארל יונג אמר, פסיכואנליטיקאי המפורסם, על העניין הזה שהאדם, ככל שהוא ממשיך ומתקדם בחיים שלו והוא לא מודע לעצמו, הוא יכול להגיע למצב של ריחוק ושל ניכור מאוד גדול בין העצמי לבין מה שהוא קרא לו הפרסונה, החיטיב של הפרסונה, המסכה, הפרסונה זה המסכה, המסכה שהוא לובש כלפי חוץ. ואז הוא יכול לפגוש את עצמו באיזשהו משבר באמצע החיים, שפתאום הוא מגלה שהוא מאוד מנוכר לעצמי שלו, או לרובד הלא מודע שלו. והשאלה באמת, כאילו, איך אני מגיע לעצמי הזה? איך אני בעצם יודע מי אני?
הרב קוק, הטענה שלו, וזו טענה רומנטית, אפשר להגיד, היא שהתשובה יחסית היא פשוטה. זאת אומרת, עיקר העבודה, וזו עבודה קשה, היא לחזור איך אני חוזר הביתה במובן, השב אל עצמו, במובן של התמימות. זאת אומרת, הוא אומר, ברגע שאדם הוא במצב של לא, אין לחצים עליו מבחוץ, והוא בשקט, הוא בשלווה, והוא עכשיו לא צריך להתחשב בשום דבר, ואז הוא מקשיב מחדש, כאילו, למה הוא נוטה, מה הוא הכי אוהב, מה הכי מעניין אותו, מה הכי נוגע בו, מה הכי מרגש אותו, אז התשובות מתחילות לעלות, כאילו. הנקודה היא שלא קל להזיז את כל הבלגן, כל רעשי הרקע, כאילו.
שואלף ומצטבר, ככל שאנחנו מתבגרים.
נכון, אתה כבר לא יודע מי מדבר פה, כאילו. הקול של מי הוא האותנטי.
בדיוק, הוא משבח מאוד את העניין הזה של התמימות של הילדות, הוא אומר פה משהו מאוד יפה, אני אצטט, שבאמת לא חוכמה וידיעה רבה היא המאשרת אותנו, אני מניח שהכוונה היא מאשרת, הופכת אותנו למאושרים.
כן.
גם מעניין המילה הזאת היא מאושר, זאת אומרת, כשיש לך אישור מאחרים.
נכון.
אז לא זה יהיה מאשרת אותנו, אלא הטון של הילדות, וזהו אשרנו. אשרי מי שיונק מלשד הילדות גם בהיותו איש. גם בזה, לא משבח פה את העניין של הטון של הילדות.
כן, האמת שבפסקה הזאת זה מעניין, זה פסקה מחזקת להורים. זאת אומרת, הרבה פעמים הורים, יש לנו תקופה בחיים, יש מתח מאוד גדול שהרבה הרבה הורים מתארים, שבעשור של 30 עד 40, שלכאורה זה עשור הכי מטורף, אתה הכי עם אנרגיות, והכי עם עוצמות, והקריירה והכל, דווקא שם מגיעים הילדים, ולוקחים לנו את כל השואבים אותנו, כאילו, מוצצים לנו את הדם, וכל מיני תיאורים בפוסטים, זה, איך הם גומרים אותנו, וזה, לא ישני, ופה,
וכולים. כן, מתי, 1 בספטמבר, מתי יחזרו למסגרות.
בדיוק.
מה שמוביל אותך לשאלה, אם אתם כל כך סובלים, למה הבאתם ילדים?
הרב קוק טוען טענה מאוד מאוד מעניינת, הוא אומר, לא הבנתם, בדיוק הפוך, זה לא קורח, אלא זה מתנה מחייבת, שכל הזמן יהיה במגע עם הקול הילדותי. כשאתה נמצא עם תינוק, וכשאתה נמצא עם ילד קטן, באיזשהו מקום מחייב אותך לדבר בשפה ילדותית, בשפת הדמיון, בשפת הרגש, בשפת המשחק והשעשוע והחוויה, וזה כל הזמן, כדי שאתה לא תתקשה בנוקשות המבוגרת שלך, אז הילד כל הזמן מחזיר אותך לתמימות שלך, ולכן באיזשהו מקום הילדות מצילה אותנו מעצמנו, ההורות. אם מסתכלים על זה ככה.
זה מקסים, זה מקסים. אני הפכתי לאבא לפני כמה חודשים. שעוד היה לבורא עולם. בגיל מופר יחסית. ואני חייב להגיד שבאמת, מהרגע שביתי נולדה, אני כל הזמן אומר את זה, אני מרגיש שבאיזשהו מקום נולדתי מחדש, או יותר נכון, נולדתי שוב. זאת אומרת, יש לי באמת הזדמנות לראות את הדברים מההתחלה. באמת, לחוות דרך החוויה שלה באיזשהו מקום, שוב גם אולי את הילדות שלי, עם התובנות שיש לי כאדם בוגר, ומה אני הייתי רוצה שהיא תקבל, שאולי אצלי היה חסר, ומה אני רוצה שהיא תקבל שאני קיבלתי, ובאמת להתחבר למקום הזה של התמימות. אתה מסתכל בעיניים שלה, וזה כל כך נפלא, כל דבר חדש, כל דבר מלהיב אותה, אתה פתאום קולט שבשביל, כאילו, פתאום איזה עץ בגינה, או איזה נביחה של כלב שמבילה אותה. ואתה אומר לה, אל תיבא לי, זה בסך הכל כלב, אבל אני לא יודעת מה זה כלב. זה הכל חדש. וזו הזדמנות באמת לחוות את העולם ואת החיים מחדש, מההתחלה, אבל אולי ממקום שלם יותר כאדם בוגר.
ממש. ויש כמה פסקאות שהרב קוק משבח את הילדות וממש מונה את התכונות שהן נמצאות בארדקורד רק בילדות. זאת אומרת, אנחנו הולכים איתם אחר כך. כמו שאמרת, הפליאה והסקרנות, ובוודאי הרעננות והטריות, שהכל חדש.
והתום, וגם לימוד שהוא מאוד משבח.
התום והאמונה. זה מה שמעניין.
זה מגיע לא מאותו מקום, אמונה תמימה.
נכון, אמונה תמימה, לא רק אמונה באלוהים, או אמונה בבני אדם, אמון בבני אדם, אלא גם אמונה פשוטה בחיים. שהרבה פעמים, אני אתן דוגמה, נגיד אדם, חס ושלום, אבל נגיד אדם הולך ברחוב, מועד, לא תקנו איזה בלטה בעירייה, נתקע בה, מחליק וחוטף מכה בכתף, בסדר? אם הוא אדם מבוגר, נפילה אחת, כן? הוא ירגיש אומלל, הוא יתקרבן בפני מכריו, והכתף, וזה בכלל, וכל החיים שלי, ודפוק, ואיזה התחלה דפוקה הייתה לי לבוקר, ילד, אתה מסתכל על ילד שמתחיל ללכת, ילד בגיל 3, ילד, הוא נופל עשרות אם לא מאות פעמים ביום, נפילות שנראה לך שהוא, זהו, גמר את הקריירה, כאילו.
מזה הוא לא קם.
הוא בוכה, כן, הוא בוכה, והוא קם ורץ אחר כך, עוד פעם. כי כל הדיון הזה שאנחנו עושים, למה זה קרה לי, ולמה זה מגיע לי, ולמה דווקא אני, זה עולם כל כך מבוגר וחסר אמון. אנחנו כבר חושבים כאילו שמישהו נגדנו פה, משהו במערכת, בסיסטם, היא רודפת אותנו.
בכוונה סתם את הפלטה או את זה.
כן, כן.
רק לי זה יכול לקרות, כאילו אתה הבן אדם הראשון בעולם שנפל.
וילד, אין לו את ה... הוא מלא אמונה. הוא מלא אמון בחיים, בתנועה של החיים, בזרימה שלהם, בזה שהם באים בטוב, נגיד זה ככה. אז זה ממש המגע עם הילדות, ושוב, גם עם הילדים שבחוץ וגם עם הילד שבתוכי, זה אחד הדברים המאוד... ויש דברים בדתיות מבחינת הרב קוק שמפתחים את זה. כמו שאמרת, התפילה, אזור הזה שעכשיו להיות ילד, מה אתה מבוגר, מה אתה מתפלל על רפואה, לך לרופא, תקרא באינטרנט, מה אתה... לא, יש איזה... עכשיו אני עומד כמו ילד ומבקש.
אנחנו אומרים, אבינו מלכנו, כמו אבינו.
כן.
והנקודה הזאת היא באמת של להתייחס לאלוהים כדמות אב, היא מאוד עוברת בדברים שלו, אני חושב, הוא אומר ככה, הרב קוק אומר, אבל הוא יודע כי רחום וחנון השם, וגם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע, כי השם עמו. ומתוך נבכי תהומות אל השם יזעק, וקולו יישמע, ולאור דעת תקרא ויעיר לו. טוב, אני רוצה לקרוא גם דברים שאתה כתבת, דברים נפלאים בעיניי, כפירוש על הדברים האלה של הרב קוק. מה שמחזיק את האדם ברגעים שבהם הוא מבחין בצילו המאיים של המוות, הוא הידיעה כי השם עימו. זאת לא ידיעה מעורפלת או נאיבית, זו ידיעה עמוקה על מידת הרחמים הנטועה בשורשי החיים. רחמים שעוטפים את התהליך הקשה שהוא עובר ומסייעים לו לצאת ממנו מחוזק ומחודש, כעין רחם שמאפשר לשלב העוברי למצות את עצמו לקראת הלידה המשמשת ובאה. וכאן אתה ממש הערת לי, פתחת לי איזו הבנה גדולה, אני אף פעם לא חשבתי על זה, רחם מהמילה רחמים. וגם השיר הנפלא שכתב יהוד בנאי, שאני יודע שזכית לשתף פעולה, עטוף ברחמים. פתאום הכל מתחבר לי. העניין הזה של רחמים, לשון רחם.
לגמרי, כן. כמה הדימוי הזה של חז"ל, של שחיברו את הרחמים עם הרחם ובפנימיות בכלל, שהיכולת לשאת את החיים עם המורכבות שלהם, עם הנפילות שבהם, עם החוסר הבנה שלהם, והרחם ממשיך לשאת את העובר, העובר לא מבין כלום, העובר... עכשיו, לפעמים אנחנו העובר, כן. אנחנו באיזה מצב עיבור ביחס
לדבר. אנחנו שואפים תמיד לחזור למצב הראשוני הזה שהיינו ברחם ממנו, שבו היינו מוגנים וכל הצרכים שלנו היינו מסופקים, ולא היה לנו שום פיקפוק ושום פחד, ואנחנו כל החיים שואפים לחזור למצב הזה.
כן, אז מבחינת הרב קוק אפשר לומר, זה שאלה מעניינת, יש פסקה כזאת, היא לא מופיעה בספר, יגיע לי ביבי שועתך. אז הוא אומר, אני בוטח, לא שיהיה טוב. דתיים לפעמים מתבלבלים בזה. יהיה טוב, אלוהים איתנו, הכל יהיה בסדר. לא יודע. מי אמר, מה זה בסדר? מי יודע מתי זה יהיה טוב? זה לא תמיד עובד במציאות, הסיסמאות האלה. אבל הרב קוק אומר, מה זה ואני בחסדך בטחתי? הוא אומר, מה שלא יהיה, ויהיו מצבים קשים. ויהיו מצבים מעיקים, ויהיו לצערנו גם צרות או כל מיני קשיים בחיים. הביטחון הוא שהחסד הוא המוטיב המרכזי. אני בחסדך בטחתי דווקא במצב הקשה והלא מובן והמייסר, ברור לי שאין פה, שמה שמוביל את העניין זה רצון טוב, רצון אלוקי. אני לא מבין, אני לא יודע עדיין לאן זה הולך, אבל אני, יש לי, בזה אני נאחז, שמה שמוביל את הסיטואציה זה רצון טוב. וזה אולי תודעת האבא במובן העמוק שלה, לא הילדותי, כאילו שהכל יהיה בסדר.
כן, וזה מתחבר לי מבחינה פסיכולוגית לתיאוריה שאני עסקתי בה רבות, וגם כתבתי את עבודת הדוקטורט שלי עליה, וזה תיאוריית ההתקשרות של ג'ון בולבי. שמדברת על זה בין היתר, שכל בעצם תינוק, כדי שהוא גדל להיות אדם בוגר, בטוח בעצמו, שיכול לצאת ולחקור ולהתפתח ולכבוש את העולם ולממש את עצמו כמו שדיברנו, צריך מהשלבים הראשונים בחיים את הבסיס הבטוח הזה. את הדמות הזאת, המטפלת המשמעותית, שמעניקה לו את התחושה של הביטחון, את התחושה שתמיד, תמיד תמיד יש שם מישהו בשבילו שיכול לפנות אליה, בעיקר בעיתות מצוקה, אבל גם לא. וברגע שיש לך את הבסיס הבטוח הזה, אתה בעצם יכול לצאת ולכבוש את העולם. ברגע שאתה יודע שיש לך תמיד את המקום המוגן הזה, הבטוח הזה לחזור אליו, אתה יכול לצאת ולכבוש את העולם. ובמובן הזה, ויש גם מחקרים שמדברים על זה, עבור אנשים מאמינים, אלוהים יכול לשמש כדמות התקשרות, יכול לשמש את הבסיס הבטוח הזה. זאת אומרת, אתה יודע שהוא שם, שהוא בשבילך. זה נותן לך המון המון, נכון, זה מסביר, ברובד מאוד עמוק לטעמי את מה שעומד את המוטיבציה הפסיכולוגית לאמונה, כל אמונה שהיא.
כן, אני רק אגיד הסתייגות אחת, לא על מה שאתה אמרת, אלא על אם אני רוצה לדייק בדברי הרב קוק, הרב קוק מאוד נזהר מלכנות את אלוהים בתארים אנושיים. זה מעניין, כי החסידות וחז"ל מאוד עשו את זה, דימו אותו למלך, לאבא, לבעל, כל מיני מערכות יחסים שמדמים ככה את הקשר. הרב קוק זה נדיר, ברוב הפסקאות שלו הוא מתאר את הקשר לאלוהים במונחים או טבעיים או מופשטים, מונחים של אור כמו המקובלים, או של מים אפילו, של מקור נביאה, זה מופיע כמעט תמיד. זה אני חושב, פעם שמעתי ככה מרב גדול שהסביר את זה, שאומר כי לפעמים זה מתערבב לנו, התארים האנושיים מתערבבים לנו עם הדמויות שאנחנו בתוך החיים, והדמויות בתוך החיים שלנו הן לא תמיד שלמות, ולפעמים אפילו יש איתם בלגנים. אם אתה צועק, כמו שאתה אומר, אם אתה אומר אבינו מלכנו בימים נוראים, ואתה בקסח עם אבא שלך בבית, ומלך בכלל, זה דיקטטור בראש שלך, אז אם אתה שם את זה על אלוהים, אז אתה לא יכול להתפלל. והמגע עם אלוהים מבחינת הרב קוק הוא ראשוני, הוא קודם לכל קשר. כל קשר הוא רק השתקפות, זה הקשר הכי ראשוני, הבריאה, המקור. ולכן הוא נזהר מאוד מלדמות לקשר כמו שהוא עכשיו בבלגנים ובסיבוכים שלו בתוך המציאות. אז זה באמת...
לא לעשות בעצם האנשה או השלכה.
בדיוק.
אז הדברים שהרב קוק עוסק בהם הרבה, זה העניין של מידות ועבודת המידות, והוא אומר דבר מאוד יפה שאני מאוד מתחבר אליו. הוא אומר בעצם לכל תכונה, לכל מידה, נקרא לזה תכונה אולי, במונחים פסיכולוגיים, יש תפקיד. זה לא סתם. אפילו כעס, קנאה, גאווה, שנגיד לכאורה תכונות שליליות שקיימות בנו, למה אנחנו צריכים אותם? הוא אומר, יש להם תפקיד.
נכון. וזה, פה הוא מתחבר למסורת ארוכה של המקובלים והחסידים, שקראו לזה, דימו את זה כמו שורש וענפים. אם התכונה שלנו היא סוג של ענף בעץ חיים שלנו, זאת אומרת, יכול להיות שהתכונה הזאת כרגע היא מסיבה לך נזקים, והיא עושה קלקולים במציאות, והיא בעייתית, כן? אבל אם תחפור לשורש שלה, השורש הוא טוב. עכשיו, איך זה עובד? איך יכול להיות שהתכונה בחוץ, במציאות, בהתגלמות שלה, היא שלילית, ואתה אומר לי שהשורש הוא חיובי, אז אתה... זה קונטרסט, כן. סליחה. אז מה שהוא אומר, הוא אומר, אתה צריך לראות רגע את התכונה הזאת לפני הדרך שבה אתה מבטא אותה היום. ניתן דוגמה, נניח כמו שדיברנו בהתחלה, הגאווה. גאווה היא בעצם בשורש שלה, תכונה מאוד חשובה. בן אדם בלי גאווה הוא בן אדם נטול אגו, או בן אדם נטול, הוא בעצם לא מעריך, הוא לא יעריך את עצמו. הידיעה הזאת שאני פלא, שאני היחיד בעולם, כן, היא תודה סופר חשובה. עכשיו, מה הבעיה? שעשינו לה טרנספורמציה עקומה, של שליטה, של כוחנות, של זלזול באחרים, של אטימות לקולות אחרים. ואז אני ירע, אז אומר, רגע, רגע, אז אל תבטל את התכונה או את התודעה הזאת שאני מיוחד ואני באמת, יש צדדים שאני מרכז העולם, אלא תעבוד איתה נכון, ואז אתה תמקסם את האנרגיה הזאת, את האנרגיה הזאת של הגאווה אי אפשר לבטל, זה בלתי אפשרי.
לא צריך לבטל, אני חושב.
בדיוק.
נכון.
צריך לנתב, לנתב נכון. זה עבודת המידות, מבחינת למצוא את המידה. כמו מידה של בגד.
בדיוק, זה מידה, בדיוק, את המידה הנכונה, את ה... אני מנסה למצוא מילה מקבילה למילה מידה, אבל נראה לי שזה ברור. זאת אומרת, זה נמצא לאיזשהו רצף, ואתה צריך למצוא את המקום הנכון על הסקאלה הזאת. זה לא או כן או לא. זה לא או גאוותן או אדם שמבטל את עצמו. צריך להיות ענב, וענב זה לא אדם שמבטל את עצמו.
ממש. באמת, בהקשר של הענווה, אז אפשר להגיד
הרב קוק. הוא מאוד, מאוד, מאוד מאדיר ומשבח הרב קוק.
ממש. ועכשיו, הרבה פעמים, אם נגיד את זה בשפה מתמטית, כן? הענווה נתפסת לאנשים ולכן הם נדחים ממנה כתחושת אפסות. נגיד אני אפס, להיכנע, לבטל את עצמי, למחוק את עצמי. והרב קוק אומר, לצורך העניין, סתם בשביל המתמטיקה, כן? אם אני נכנס לחדר עם 10 אנשים, אז ענב הוא לא אפס, הוא עשירית. זה ענב אמיתי. זאת אומרת, הוא פתוח לכל מה שקורה סביבו, ומחשיב מאוד ומעריך מאוד, אבל באותה מידה הוא גם פתוח למה שקורה אצלו, כאילו הוא עשירית ממה שקורה פה, הוא לא יכול... אז זה ענב אמיתי, ולא חס ושלום מישהו מאפס את עצמו.
דווקא מתוך היכולת שלך להעריך את עצמך, אתה יכול גם להעריך את הייחודיות שיש באחרים.
ממש. אתה יודע, אפילו יש, יש, יש משפט מפורסם שמופיע כמה פעמים בתלמוד, שהצדיקים הם נעלבים ואינם עולבים. אין מישהו כזה שמפרקים לו את הצורה והוא לא אכפת לו. זה הצדיק. אבל הרב קוק בפירוש לגמרא, הוא אומר, לא, תראה איך כתוב, כתוב שהם נעלבים, והוא לא, הוא נעלב, הוא לא מוותר על הכבוד שלו. הגדלות שלו,
שהוא לא עולב.
לא עולב חזרה. אבל זה לא ש... בדיוק, אבל זה לא שהוא לא נעלב. היית יכול לצייר מישהו שבכלל זה לא מזיז לו. אומר, לא, 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 זה לא צדיק. אחד שלא מזיז לו, הוא סתם מסכן. בן אדם שנעלב, שיש לו עמידה, ויש לו כבוד, ויש לו ערך עצמי.
שיש לו אגו.
בדיוק, אבל הוא לא עולב, הוא יש לו גדלות נפש שמסוגלת לעשות את החשבון. זה צדיק.
זה נפלא, זה בעצם לא כתוב, זה הצדיק זה של מעליבים אותו, והוא לא מעליב בחזרה, אלא זה שהוא נעלב ולא מעליב בחזרה.
ממש.
אני רוצה, וזה ממש מתחבר לי לנושא הבא שרציתי לדבר עליו, אני קורא את הרב קוק, ואני אומר לעצמי שלפני 100 שנה פלוס, הוא כבר חזה את, את העידן שלנו היום, בהרבה מאוד דברים, כולל בעידן הזה של, של כל המדיה החברתית, כל הרשתות החברתיות, ומה שזה מביא איתו. הוא מדבר על העניין של ההתמכרות למצוא חן בעיני אחרים, וכשאני קורא את זה, אמרתי לעצמי, זה ממש, אני, ממש מה שקורה היום. אני אצטט רגע. עד שהיא חפצה רק להיות משועבדת למצב הנפש של הסובבים אותה, ותשתדל בעיפוי חיצוני במידה מופלגת. היא מוטבעת עמוק יפה את המבוקש של התמכרות למצוא חן, עד שמלבשת את התנורות הטבעיות בזה הזרם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, שאנחנו ממש התמכרנו למצוא חן בעיני אחרים, לקבל לייקים, למה, איך אנחנו נראים, אנחנו... ממש עסוקים בלשווק את עצמנו, וליצור איזשהו דימוי, איזשהו פרסונה. ויש בסכנה גדולה, אומר הרב קוק.
כן, כי באיזשהו מקום זה אבסורדי. אתה בא, הרי מה המגמה שלי לקבל כבוד? כדי שאני אהיה חשוב, שאני אהיה מוערך, שאני אהיה מלך, נגיד את זה בצורה הכי זה. אבל בעצם, הצורה שבה אני מקבל כבוד באופן החיצוני, שאני עבד של כולם. אז מה זה, יש פה אבסורד, אתה רוצה להיות מלך, בסוף אתה עבד של כולם, אז מה עשינו?
זה בעצם כמו בשיר של ברי סחרוף, כולנו עבדים, כולנו עבדים של משהו. בעצם עבדים של, של התשומת לב, והערך העצמי שלנו, הופך להיות תלוי במה שאנשים אחרים חושבים עלינו.
תראה מה עשו למילה עצמי, נכון? סלפי. סלפי זה בדיוק הפוך מעצמי, זאת אומרת כאילו אני מראה איך אני אמור להיראות בעיני אחרים, ולזה קוראים עצמי, אז תבין, זה אבסורד על אבסורד פה.
ממש ככה, ממש ככה. זה יושב על איזשהו צורך פסיכולוגי מאוד עמוק, שיש לנו, שיכירו בנו, שיראו אותנו, שיעריכו אותנו, אבל זה מעוות את זה.
כן, הרב קוק, כמו שאמרנו עם הגאווה, שזה אותו אזור. לא, הוא אומר, אתה לא יכול להילחם, ואתה גם לא צריך להילחם, בנטייה של הרצון לכבוד. כבוד זה מלשון כובד, כמו שכללה זה מלשון קלות. זאת אומרת, אדם רוצה להרגיש שיש לו משקל במציאות, זה מעולה. רק שוב, הטרנספורמציה. משקל זה אמור לדרבן אותי לפתח את עצמי, ואת האיכויות שלי, ולמצוא את העצמי שלי וכל מה ש... אבל אם בסוף... אותו רצון לכובד גורם לי כל היום להיות ביחצנות, אז כאילו קיבלתי איתות ולא הבנתי אותו. האיתות של הרצון לכבוד אומר, יאללה, בוא נבנה את עצמי, יאללה, בוא נפתח עוד כישרון, בוא, זה איתות טוב. הפרשנות היא מוטעת. במקום זה אני מייחצן ומראה, ובדרך כלל שאתה מראה, אתה גם לא אכפת לך אם זה אמיתי או לא.
מה שחשוב זה רק איך זה נראה, לא חשוב.
בדיוק, נייפה את התמונה.
ממש. ובהמשך לזה הוא מדבר גם על עוד תכונה שהיא בעייתית, וזה הפרפקציוניזם. הוא אומר, מסוגל להקיף שום תיאור, מתוך שאין האדם מסוגל להקיף שום תיאור בשלמותו, ועם זה נפשו עורגת להיות משלים את ציוריו, על כן מקולעו תמיד בין השאיפה ומניעת היכולת. שוב, יש לנו כאן תכונה שהיא ביסודה תכונה טובה, אני רוצה לשאוף למצוינות, כמו שאומרים היום, לממש את עצמי בצורה, בידיעה, להגיע לאיזושהי שלמות. אבל אומר הרב קוק, אין שלמות, וכשהפרפקציוניסט נתקל בין השאיפה שלו לבין המציאות שמונעת ממנו הרבה דברים, אולי להקשיב את השאיפה הזאת, הוא כל הזמן יהיה מתוסכל.
נכון, וזה קשור מאוד באורות התשובה, הרב קוק מדבר על זה גם ברמה הרוחנית. זאת אומרת, אדם רוצה להיות מוסרי מאוד, פרפקציוניזם מוסרי, פרפקציוניזם רוחני, רוצה להיות צדיק, וזה חוסר הכרה בגבולות האנושיים, זה דמיון של גאווה מאוד מאוד פרועה, שלא מקבל את זה שאנחנו בתוך צמצום, בתוך זמן, בתוך אישיות אחת, מוגבלת, עם כל הכבוד, לחד צדדית, ובעיקר בעיקר, אני חוזר לרחמים, שקצב ההתפתחות שלה הוא מדוד. פרפקציוניזם, אחד הדברים שהוא עושה, הוא עושה סוג של שבירה של האישיות. אתה באיזשהו מקום חי מערכת ציפיות שלא מותאמת לגודל שלך. ועד שאתה מפרק, עד שאתה מתפרק פשוט, בסטרס, בדיכאון, כי אתה באיזשהו מקום מייצר לחץ שהוא לא מותאם למי שאתה. יש לך קצב. יש דברים שאנחנו יכולים להתקדם בהם רק בתהליכים של 10 שנים. והיום העולם מנסה לכווץ הכל להפוך איזה פורמולה של חודשיים.
לגמרי. כל העולם הזה של של העזרה עצמית, או בקואוצ'ינג, וכל הדברים האלה, כאילו לתת איזשהם מתכונים, פטנטים לחיים מאושרים, כאילו בסרטון של 3 דקות בפייסבוק.
בדיוק, ואז העליות והירידות הן קיצוניות, כי אתה נכנס לזירה שבעצם לא שלך, מייצר מערכת ציפיות מדומיינת, ואכזבות וכישלונות בהתאם, ואז כל הזמן זה פרק אותך לאט לאט, או מהר מהר.
לגמרי, זה בעצם מוביל אותנו באמת לעיסוק של הרב קוק, בעיניי לפחות, עיסוק שלו במחלות הנפש. לא יודע אם הוא עושה את זה באופן ישיר, אבל ככה אני מבין את זה. כשהוא מדבר על הפחד והעצבות, אני מחבר את זה באמת לעניין של חרדה ודיכאון, וממה הם נגרמים, ואיך מתמודדים איתם. אז נתחיל אולי מהפחד. פחד הוא שהם הפחדים הם פתיות גמורה. אין לאדם לפחות כלל כי אם להיזהר. ייתכן שהוא יותר שהוא פוחד, הוא נופל. וכשהוא מתפחד, מעצם הפחד, בא לו המכשול. על כן, צריך הוא להתגבר בשכל הדעת שאין לו כלל ממה להתפחד. איך בעצם הרב קוק אומר, עוזר לנו להתגבר על הפחד?
כן, אז כן, ברור שהרב קוק, קודם כל הרב קוק חי בעולם שעוד הפסיכולוגיה הייתה ב...
חיתוליה.
עוד כן, בן דורו של
פרויד. למרות שאני רואה אצלו הרבה מאוד רעיונות של פרויד.
לא, ודאי.
והאיד והאגו וכל, ושהוא מדבר על, אני ממש קורא אותו, ואני מרגיש שאני קורא את הפסיכואנליטיקאי.
לא, ודאי, ודאי, באינטואיציות הראשוניות, ודאי. פשוט זה לא, הוא לא היה
עוד... לא אותם מונחים, לגמרי.
בדיוק, זה לא המומשג, זה עוד לא מקצועי, זה עוד לא שיטתי, כאילו. אבל בהקשר הזה, באמת זה מעניין לראות כמה זה דומה להיום לעבודות של עם חרדו, CBT או כל מיני.
CBT, ממש, זה הדבר שם שעלה לי לראש, שינוי דפוסי
חשיבה. ממש, ושהוא, גם מה שהוא מדבר שם על זה שבאיזשהו מקום, מה שנקרא היום לחץ משני, זאת אומרת, אתה פוחד מהפחד, אתה כבר מייצר מערכת לחצים, אז הוא אומר את זה, אומר, ככל שהוא פוחד יותר הוא נופל, זאת אומרת, עצם זה, הפחד כבר לא מתעסק במציאות, הוא מתעסק כבר בפחד, ומההימנעות מהפחד, ומכל מיני דברים אחרים, יש פה איזה מערכת שלמה שיושבת באיזשהו מקום על דמיון, דמיון ששולט בנו, אבל על דמיון, ולכן הוא אומר, חייבים כל הזמן להכניס את השכל, כל הזמן, כמה שאפשר, באיזושהי צורה שאפשר, והיום יש כל מיני טכניקות, שיאזנו את ההרגשה. ההרגשה הראשונה, כמו שהוא קורא לה, זהירות, זה רגש חשוב, זה מציל אותנו. בין אם זה זהירות מדברים פיזיים, בין אם זה דברים נפשיים, אבל ברגע שזה הופך להיות עכשיו חרדתי, אז מתחיל להשתלט פה הדמיון, הכנסה של השכל, שישלים את החללים שהדמיון מפזר, כאילו, יצייר את התמונה יותר הגיונית, אז היא באמת מאפשרת עבודה עם הפחדים.
אז בעצם אם אני מבין נכון, החרדה היא בעצם פחד שיצא משליטה. הפחד ביסודו הוא דבר טוב, הוא הישרדותי, אבל הוא יצא משליטה. צריך להכניס את השכל כדי לחזור ולאזן אותו ולהחזיר אותו לפרופורציות הנכונות שלו.
כן, בלשון הרב קוק נקרא זהירות שיצאה משליטה.
אוקיי, עכשיו, אני מנסה להבין רגע, כי כאן אני קצת התבלבלתי, גם כשקראתי את הדברים. כי אומר הרב קוק משבח את התמימות ואת הרגשות הראשונים וכו', ועכשיו הוא פתאום מדבר על השכל שצריך לגבור על אותם רגשות ראשונים. אז פה קצת אני התבלבלתי, הלכתי קצת לאיבוד.
נכון.
איך אני מיישב בין הרגש לשכל?
אז יש פה איזה משחק עדין, אני חושב, שיש פסקה בספר שמתעסקת במערכת יחסים בין הרגש לשכל, שהרגש הוא מחזיק את אפשר להגיד את האינטואיציה ואת האמת ואת התמימות. הבעיה היא שהוא בוסרי, הוא לא מפותח, וכאילו יש אצלו צבור הידע העמוק, אבל זה מאוד מאוד גולמי, מאוד מאוד בוסרי. אינפנטילי לפעמים אפילו.
אינפנטילי, מהמילה אינפנט, כן.
כן, עכשיו, מה שהוא אומר, השכל צריך לעבוד בעדינות. הוא צריך ללמד את הרגש, מה הוא מרגיש, אבל לא בצורה, כמו שהרבה פעמים אנשי שכל עושים, שהם בזים לרגש. אלא מפתחים את הרגש, מעמיקים אותו. נותנים לו
מדייקים כלים, אותו.
מדייקים אותו, נותנים לו יותר לו אפשרות להמשגה. מה שהרגש הוא אינטואיטיבי, הוא זורק, הוא יורה, הוא יכול לראות, הוא מערבב. אז זה שכל שקשוב לרגש, נגיד את זה כך, זאת אומרת, וזה אולי ההשלמה של המבוגר לילד. אם קודם שיבחנו את הילדות, המבוגר, מה ההורה עושה לילד? הוא מתפעל וצוחק ממנו ומתרגש ממנו, אבל גם הוא תופס לו את היד לפני הכביש, והוא גם אומר לו שעכשיו צריך ללכת לישון, ואומר לו שזה רק פחדים וזה חושך. אז יש פה איזה הדדי, מערכת יחסים הדדית, שהתמימות מביאה את העוצמה, את האור, את השמחה, את האמון, והבגרות מביאה את הדיוק ואת הפרקטיות ואת היכולת לתפקד.
מבחינה פסיכולוגית, זה מתחבר לי לשני מודלים תיאורטיים, אחד למודל הקלאסי של פרויד, שמדבר על האיד, ששם פועלים כל התהליכים הראשוניים של הרגש, של הדחפים, ועל על, על הסופר אגו שמכניס את העניין של המוסר והמצפון, והתפקיד של האגו הוא בעצם לאזן בין שניהם ולכוון כך שהרגשות יוכלו לבוא לידי ביטוי בצורה שהיא מקובלת מבחינה חברתית ומבחינת דרישות המציאות, וגם למודל הרבה יותר עדכני, כמו מודל שמדבר על מערכות חשיבה, מודל של כלכלנים התנהגותיים, כמו דניאל קהנמן ועמוס טברסקי, לעניין הזה שיש לנו בעצם שני מערכות, מערכת אחת, המערכת הרגשית, האינטואיטיבית, ומערכת שתיים, המערכת היותר רציונלית של החשיבה האיטית, המערכת האנליטית, שבעצם עוזרת לאזן את מערכת אחת.
נכון, רק ש... לפחות אצל פרויד, אני פחות מכיר את הכלכלנים, אצל פרויד הרבה פעמים הוא מתאר את זה כאיזה מלחמה ואפילו כאיזה רודנות של שקופה התרבות או הציפיות, והרב קוק לא רואה בזה, הוא רואה בזה מערכת יחסים, קשר, כמו זוגיות, שאתה לא, זה לא מלחמת המינים, אלא יש פה קשר שמפרה, שבונה, שכל אחד מביא משהו שאחר לא יכול להביא, וכשיש איזה, ההבנה שהאמת היא בדיוק בין שתי הגורמים, בין הרגש לשכל, שם האינטואיציה האמיתית מגיעה.
כמו שהוא רושם פה, נדמה לי שזו הפסקה שהתכוונת אליה, אי אפשר לאדם לחיות לא בשכל לבדו, ולא ברגש לבדו. תמיד צריך שיהיה ממוזג את השכל עם הרגש בחוברת, זאת אומרת, מחוברים. רק תכונת המשקל השווה המאזן את השכל עם הרגש תביאהו לידי הצלה גמורה.
לגמרי, זאת אומרת כאילו ההבנה שהאמת היא מתגלה רק כשיש משחק של שני הצדדים, ואז החיכוך הזה מייצר את האמת.
אז זה לגבי באמת דיברנו על הפחד, נדבר קצת אולי באמת על ה... על החרדה, או סליחה, דיברנו על החרדה, נדבר אולי על הדיכאון או על העצבות. והוא רושם, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות, אבל לא במידה גדולה כזו שתמנע את אור התשובה מלחדור אל עומק הנשמה. זאת אומרת, הוא אומר שלעצבות יש בהתפתחות. יש לה תפקיד. עוד תכונה שיש לה תפקיד, שהיא לכאורה שלילית, אבל יש לה תפקיד, היא לא סתם. היא לא סתם מרגישים עצבות.
וזה מעניין שהרב קוק התעסק, הוא מצא בה הרבה גוונים בעצבות. כמובן שהרב קוק לא התכוון שנשקע בדיכאון ובחוסר תפקוד ובייאוש, אבל הוא כן הבין שתחושת החוסר העמוקה שלנו, הריק, הבדידות, היא סופר חשובה לכמה דברים. קודם כל ברמה הפשוטה, היא מאפשרת התקדמות. אדם שלא מצטער, לא מתחרט, לא מתבאס על טעויות, אז הוא לא, כמו שהוא אומר, אור התשובה לא חודר לחיים שלו. אין שינוי במציאות בלי שאתה מסוגל לשאת את זה שטעית, שעשית משהו דפוק. אז זה בהבנה הפשוטה, שמה שהוא אומר, שיש אנשים לפעמים שהדיבורים שמצווה גדולה להיות בשמחת תמיד, גורמים להם להדחקה ולעיוורון. זה דבר ראשון. אבל יותר מזה, יש פסקאות ברב קוק שהוא אומר, שבאיזשהו מקום המצב האנושי הוא עצוב, הקיומי, כי בעצם יש לנו בעומק, יש לנו נשמה, והנשמה היא לא מותמת למציאות.
היא כלואה בתוך הגוף.
בדיוק, והיא עדינה, ויש לה שאיפות הרבה יותר גבוהות ממה שהמציאות יכולה לתת, והיא רוצה עולם של אהבה, והיא רוצה עולם שאין סוף, ושלמות, וטוב, הכי טוב שיש, וכשאחרי זה אתה יוצא למציאות, והמציאות היא תמיד מצומצמת ומוגבלת, ויש אנשים כאלה, ויש תנאים וחוקים, אז הוא אומר, העצבות היא חלק מהפסקול של החיים. הוא מנרמל אותה באיזשהו מקום.
הוא מותן אפילו איזושהי תקווה, הוא אומר, כשמרגיש אדם שהוא עלוב וקני, אין לו אייל רוחני, ונופל לו ומתמוטט, ידע שאור גדול מוכן לפניו. יש פה הרבה תקווה, למרות שמאוד קשה להתרומם מהדיכאון.
נכון, לכן אני מניח שזה אין, שברמה של הטיפול הפשוט, של לתת לאדם כוחות ושיעבוד ויעשה, זה ודאי, זה לא שאלה. אבל אני חושב שהוא משהו, הרב קוק בעיקר עובד עליו, הוא על התודעה המלווה בתהליך. התודעה המלווה היא שהרבה פעמים עצבות היא תופעה של אנשים רגישים פשוט. אנשים שלא מוכנים להחליק. שאם כואב להם, אז הם כואבים את זה עד הסוף.
ואם הם חווים את הכאב.
ורואים העוול, אז הם מיוסרים ממנו. והם לא יכולים... ובמובן הזה, אפשר לראות את זה, כל האומנות הרבה פעמים, והיצירה והמוזיקה, והרבה יצירות, הן תוצאה של חוויית עצבות מאוד עמוקה, שפותחת איזה רצון למשהו אחר. לחלום, לאיזה דימוי, פנטזיה אחר. אז אומר, עכשיו אוקיי, אתה עובד, זה לא קל לא לתפקד, וזה לא קל להיות עם הראש באדמה, אבל תבין למה זה קורה לך. בגלל שאתה רגיש, בגלל שאתה בן אדם, זה לא דפק. הפוך, באיזשהו מקום, לפעמים זה דווקא אפילו איכות. עכשיו,
היצירה שכולה מגיעה הרבה פעמים מהמקום של המלנכוליה. וכאן בעצם הוא אומר שיש תפקיד, יש תפקיד לעצב, יש תפקיד לקושי, יש תפקיד לסבל. קצת שונה מגישות, דיברנו קצת על כל העניין הזה של עזרה עצמית והתפתחות אישית שמאוד פופולרי היום, שמגיעות מהז'אנר של הפסיכולוגיה החיובית, שמאוד מנסה להגיד כאילו, אני מפשט את זה כמובן, תחשוב טוב, תרכז רק בצד החיובי של החיים, אבל... הוא אומר לא, יש גם ערך לעצבות, יש גם ערך להיות בעצבות, יש גם ערך לקושי, צריך לדעת גם לחוות את החוויות האלה בחיים, יש להם תפקיד.
נכון. אני מניח שהרב קוק היה אומר, וגם יש כיוונים כאלה בהדרכות שלו, שהפסיכולוגיה החיובית היא טובה לתנועה היומיומית הפשוטה, אבל...
היא נעדרת את העומק ואת המורכבות שיש בקיום האנושי.
בדיוק, בדיוק. וזה חייבים גם להתייחס לזה.
שהרב קוק עוסק בה, זה העניין של אהבה, והוא אומר דבר מאוד יפה בעיניי, שמתחבר לי למשהו שקראתי אצל עוד פסיכואנליטיקאי מפורסם, אריק פרום, והוא אומר שבעצם המקור, היכולת לאהבת אחר, תלויה בעצם באהבת עצמי. זאת אומרת שהמקור לאהבת אחר, זו אהבת העצמי. הוא אומר, אהבה עצמית, התבואה עמוק במעמקי נפש כל חי, שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה התפשט הטוב שבו על כל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה. הוא אומר בעצם שהעניין הזה של היכולת לאהוב את האחר, היכולת לראות את האחר, זה היה בעצם היכולת שלי לאהוב את עצמי. זה בעצם, ופה אני גם מתכנס לפרשנות שלך, זה אהבה לא מגיעה מאיזשהו מקום מוסרי. זאת אומרת, כמו גישות אומניסטיות עכשוויות, לאהוב את כל העולם. אדם לא יכול לאהוב את כל העולם סתם ככה, כאילו, כי זה הדבר הנכון, כי אנחנו צריכים להיות אנשים מוסריים וכו'. זה הרבה יותר עמוק מזה, אדם קודם כל צריך לאהוב את עצמו, ואז את משפחתו, בסביבתו הקרובה, והקהילה שלו, והלאום, ולאט לאט זה יכול להתפשט לאהבת כל האנושות.
כן, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אני אפשר להגיד את זה בצורה פשוטה, שבאיזשהו מקום ההבדל בין לראות אהבה כשריר מוסרי, כמו שלפעמים מציגים את זה, לבין אותנטיות של אהבה או תדר של אהבה. ותדר של אהבה אי אפשר לייצר ישר על החוצה. אתה קודם כל צריך לאהוב את עצמך, לאהוב את החיים. לאהוב את הטבע, משהו פשוט, משהו מאוד ראשוני, ילדותי, אם נרצה לחזור לה, כן? ואז לאט לאט להרחיב את זה. לאהוב את השכן שלך, לאהוב כמובן את המשפחה, את אשתך, את הילדים, חברים טובים. וזו תנועה שהיא דווקא באיזשהו מקום הפוכה מהשריר המוסרי. היא תנועה פשוטה, היא תנועה נעימה, היא תנועה מענגת. כיף לאהוב.
היא תנועה אנושית. יש פה בעצם שריר, זה צריך לפתח אותו. זאת אומרת, איזשהו קישור, זה צריך לדעת לפתח אותו. ופה זה מתחבר לי שוב, הזכרתי ארי פרום. הוא כותב על זה באמנות האהבה, החיבור המיתולוגי שלו, המונומנטלי שלו בעיניי, שבעצם אהבה זה אמנות. צריך ללמוד אותה, זה מלאכה. צריך ללמוד איך לעשות אותה. אתה לא יכול להחליט פתאום שאתה אוהב את כל העולם, או כמו שהיום אנשים מחכים, רוצים להתאהב, רוצים להיות מאוהבים. זה לא עובד ככה. צריך
לעבוד
בזה.
נכון. אני חושב שאצל הרב קוק, כמו שדיברנו בהתחלה על העצמי והשליחות, גם כאן הרב קוק מדגיש שנשים לב, שאדם ישים לב, כי האדם הנרקסיסטי הרבה פעמים נתקע באהבה העצמית, שהתדר הזה הוא לא נעצר רק בגבולות של האגו שלי והגוף שלי ואפילו המשפחה שלי. שזה כאילו אגו קצת יותר גדול. כן?
זה קורה אבל באופן
טבעי. בדיוק, אלא לתת לזה כל הזמן להיות באיזה תשומת לב, שזה מתרחב לאט לאט, באדוות של החיים. שלאט לאט אדם מסוגל גם בתוך הקהילה שלו, בתוך השכונה שלו, במקום עבודה שלו, להיות בתדר של אהבה. ואז לפעמים אנשים גדולים מצליחים להגיע אפילו למרחב
כלל האנושות לגמרי. אז דיברת על נרקסיזם, אז נרקסיזם זה לא באמת אהבה עצמית. נרקסיזם זה אנשים שמאוד לא אוהבים את עצמם, אבל צריכים כלפי חוץ להאדיר את עצמם כדי לפצות על חוסר על זה שבאמת בסופו של דבר הם לא אוהבים את מי שהם. שאוהב את מי שהוא יכול לאהוב גם את האחר, הוא אוהב את הייחודיות שבו, אז הוא יאהב גם את הייחודיות שבאחר, הוא אוהב גם את התכונות היפות שקיימות באנשים אחרים, וידע גם לקבל את התכונות השליליות שקיימות בהם, הוא כותב את זה ממש, ידע גם לקבל את הרע שקיים בהם, כמו שהוא מבין שגם בו קיים רע, וגם את הרע הזה הוא יודע לקבל ולהכיל ולחיות איתו.
נכון, אני חושב שגם הרבה, אפרופו ההערה שלך לנרקסיזם, שהרבה פעמים גם שנאה היא תוצאה של נרקסיזם במובן נכון. הזה, שכולם מאיימים עליי. אם הפרויקט שלי זה לבלוט ולהיות אחי וזה, ואז יש כל כך הרבה אנשים שחותכים אותי ולוקחים לי ונכנסים לי ומזיזים אותי, מזיזים לי את הגבינה מפה ומשם, אז אני חייב להיות באיזה תדר של שנאה כדי לשרוד. ברגע שאני, יש לי אהבה עצמית וביטחון עצמי אז אין לי שום בעיה להניח את הנשק, מה שנקרא, כן?
האחר לא מאיים עליי, כי
הוא לא מאיים עליי.
מתשלם
עכשיו,
טוב לי עם מי שאני, הוא לא מהם עליי, אני יכול להיות שמח במה שהוא טוב בו.
נכון, וזה גם נקודת זיהוי שהרב קוק אומר, הרי אנחנו אף פעם לא משלימים את המלאכה הזאת, שכשאני מגלה שיש לי שנאה למישהו, אני צריך לבדוק במה הוא מאיים עליי, בין אם זה דמיוני, בין אם זה לא, במה הוא דוחק אותי. לפעמים זה אפילו בתוך הבית, מול הילדים שלי, מה הילד הזה, למה אני חש כלפיו רגשות קשים, או איזה אשתי, או ההורים שלי, למה אני דוחה אותו, למה אני מתנגד אליו, למה אני שונא אותו, כי כנראה, צורה לא מודעת, אני מזהה שהוא כרגע חוסם את העצמי שלי. זה העבודה שלי, לראות האם זה אמיתי, האם יש דרך להתמודד עם זה, ואז אפשר יהיה לחזור לתדר של אהבה.
זה בדיוק, 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 אם אני מבין נכון, העבודה הפסיכודינמית, או מה שקורה בפסיכואנליזה. בעצם להבין איפה הקשר שלי עם אנשים אחרים, איפה הוא פוגש אותי בעצמי שלי, ואם כמו שאתה אומר, אדם מסוים מעורר ברגע שמאוד מאוד עז, שלילי חיובי, הוא מפעיץ לי כנראה שהוא משהו שאני צריך להבין מהו. לקראת סיום ככה נתרחב אולי לבתים קצת יותר סוציולוגיים אולי נקרא לזה, או חברתיים, תרבותיים, ולטעמי אצל, אם אני קורא נכון את הרב קוק, יש לו המון ביקורת על הפוסט-מודרניזם. מתאר אותו מאוד יפה, הוא מסביר שזה, הוא לא קורא לזה כמובן פוסט-מודרניזם, אני קורא לזה ככה, אבל הוא מתאר בזה בעצם שיש פה איזו שלילה ופירוק של הכל, של כל מה שהוא אמת, של כל המסגרות הקיימות, שזה איזושהי תנועה שבעיני הרב קוק היא לא בכך שלילית, זאת אומרת, היא איזשהו חלק מהתהליך שלאחריו ייבנה משהו חדש בעל רמת תודעה גבוהה יותר.
כן, אז יש תראה, כמו שאתה אמרת, הרב קוק נפטר ב-1935, הוא עוד לא היה, הוא היה שותף לעולם מודרני, הוא אפילו לא ראה את הקריסה של העולם המודרני.
אבל מדהים שהוא ראה 100 שנה קדימה, לאן זה הולך?
בדיוק, אז הוא לא מדבר ישירות עם הפוסט, אבל הוא כבר מתאר כל מיני זרעים שהוא מזהה בתוך התרבות, שזה הולך להתפרק, שזה הולך ל... ומה שהוא מתאר באמת זה מה שהוא קורא לו שלילת ההשפעה הזרה. שהיום זה מאוד מדובר, אנחנו, כל אחד דואג שזה יהיה בדיוק בנרטיב שלו ובזה שלו ובהתאמה אליו ושאף אחד לא ישתלט לו ולא ברמות מאוד מאוד גבוהות ולפעמים מגוחכות. אז לזה הרב קוק קורא שלילת ההשפעה הזרה, שהוא רואה בה באופן מפתיע איזה שלב של גאולה, שלא ילמדו אותי שתראהו כי מלא הארץ דעה. זאת אומרת שיש בקשה שהולכת ועולה מאוד מאוד חזק במציאות, שאנשים לא מוכנים שמישהו אחר יהיה מקור הידע שלהם.
כן.
רק אני, רק אני. עכשיו, זה כמובן, זה הרבה פעמים מקריס מערכות, הבית ספר, הסמכות,
אובדן,
ההורית.
אובדן הסמכות, אובדן הסמכות שאנחנו רואים עכשיו, הסמכות ההורית, הסמכות המורית, הסמכות הלאומית, הכל.
נכון.
זה ממש בתקופה הזאת.
ולכן הוא אומר, זה ילך ויגדל, קודם כל הוא כבר אומר, ואנחנו רואים את מה שקרה כבר, אז אנחנו רואים, וואלה, צדקת, אבל יותר מזה הוא אומר, תבינו שצורת הלימוד, צורת העברת הידע, צורת העברת המסורת, חייבת להשתנות במובן הזה שאני לא המורה שאצלי כל הידע או המחנך או הרב או לא משנה מה או הפוליטיקאי שאצלי כל הידע ואתה רק צריך לשתוק ולהקשיב לי, אלא שאני, התנועה היא הפוכה באיזשהו מקום, אני מסתכל עליך ואני מנסה לראות איך אתה תגיע לשם, איך דרך מערכת החשיבה שלך והרגש שלך והאופי שלך אתה תוכל למצוא את אלוהים, או אתה תוכל למצוא אמת או מוסר, זה המאמץ החינוכי, וזה ממש שינוי DNA של כל העבודה החינוכית.
אם אני מבין את זה נכון, אני לא אגיד לך מה נכון, אתה יודע מה נכון, אני התפקיד שלי לעזור לך להבין, להסיר אולי את המחסומים בדרך שמונעים ממך להבין מה נכון.
ממש, ובעיקר, וגם אני אהיה מאוד מאוד קשוב לאיזה כוחות חזקים אצלך בהתפתחות, ולראות איך אני מצמיח אותם. וכנראה זה יהיה שונה מאדם לאדם, וממערכת למעלה.
עכשיו, אני חייב איזושהי הערה לסיום, ככה אנחנו יכולים לדבר עוד המון, וזה מרתק, יובל. אבל באמת, אני שומע את הדברים האלה, אני קורא אותם, וזה כל כך מדבר, כל כך מדבר לחיים שלנו עכשיו. אני בטוח שזה מדבר להמון אנשים. אני מאמין ומקווה ומאמין שאנשים שמקשיבים לנו עכשיו אומרים, וואלה, כאילו, זה ממש רלוונטי לחיים שלנו עכשיו. ואיפה כל ההוצרות האלה? זאת אומרת, אני גדלתי בחינוך דתי. חינוך ממלכתי דתי, למדתי בבית ספר דתיים, ולא הכרתי מספיק את הרב קוק, או לא הכרתי את הפן הזה אצל הרב קוק. התחברתי בשנים האחרונות, 20 שנה האחרונות, מאז שהייתי סטודנט, מאוד לתורתו של רבי נחמן ברסלב. אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד פופולרי, רבי נחמן הוא סלב היום, והרב קוק, לא הרבה מכירים אותו, ולא הרבה מכירים את הפן הזה בהגותו, ולמה? כאילו, איפה הפספוס?
וואו, זו שאלה גדולה שאני קטונתי, יש כל כך הרבה אנשים ש... מובילים את הקול של הרב קוק. אני כן מבין שקרו פה תהליכים כמו שקרו בחברה הישראלית, כמו שהחברה הישראלית הייתה מאוד מאוד לאומית ומאוד מאוד יחסית לפחות, הקול היה יותר ציוני ואידיאליסטי בעשרות שנים, ולאט לאט התהליך של הפרטה ואינדיבידואליות ושלא נדבר על הפוסט וכל מה שקורה אחר כך. וגם הרב קוק באיזשהו מקום, אפשר להגיד, הוא נחשף לפי איפה שהחברה נמצאת. אז כשהחברה הייתה באזור הלאומי והציוני, אז הכתבים של הרב קוק שמאוד מאוד כיכבו, זה הכתבים הלאומיים, הכלליים, הארץ ישראליים, ואז כשהחברה השתנתה, לא היה מספיק אנשים שהעירו, הרי הרב קוק כתב בלי סוף, שהאירו את הצדדים האישיים, הפרטיים, של הנפש ושל האישיות, לא היה מספיק. אני יודע היום שכבר יש מספיק חלוצים, שאני מקווה שאני אחד מהם, שמתחילים סוף סוף לתווך ולהנגיש, כי זו שפה לא קלה הרבה פעמים.
זאת אומרת, מצריך תיווך, זה לא קל. אני חושב שאצל רבי נחמן מברסלב, מה שמאוד עזר לפחות לי, ואני יודע שלא עוד הרבה אחרים, זה עניין של סיפורי המעשיות, שהרבה יותר קל לתווך את הרעיונות שלו דרך הסיפור. אצל הרב קוק יותר קשה לעשות את זה.
נכון, כי הרב קוק כתב בשפה פילוסופית, גם שלפני 100 שנה, וגם הוא כתב בצורה מאוד מאוד מפוזרת. הרב קוק לא כתב כמעט ספרים, הוא כתב יומנים, וכל פסקה ביומן עפה לכיוון אחר, הוא היה אדם מאוד מאוד פורה, וצריך ללקט ולעשות סדר ולנפות ולהחליט שעכשיו מתרכזים בזה בשביל, וכמובן לתווך, בשביל כמו שאתה אומר, שאפשר יהיה לראות, וואלה, אז למה לא, אם הוא מדבר כל כך לכיוון שלנו, אז למה לא שמענו?
ממש, אז באמת, יובל, קודם כל תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך על הספר, תודה רבה לך שזה בדיוק מה שאתה עושה בספר, שוב פעם, פסיכולוגיה של מעלה, תורת הנפש של הרב קוק, בהוצאת ראש יהודי יותר מאשר מומלץ, וזה בעצם מה שאתה עושה, אתה לוקח בעצם את הרעיונות של הרב קוק, אתה מסביר אותם, אתה מסביר אותם בשפה מאוד יפה ומאוד ברורה של ימינו, פתח עולם שלם, אני ממש מודה לך על כך, וגם על השיחה הזאת, היה מרתק.
תודה רבה, שמחתי מאוד.
תודה לך, יובל. תודה רבה לכם שהאזנתם. ובפרק הבא של State of Mind.